במה שנוגע להבנת כל מיני פירושים כאלה בדבר סתום, כשיש לי פער של זמנים. כמובן, מה שצריך לעשות על הזיהוי הזה, זה לנסות לחפש נתונים בנבואתו של חבקוק, שיחזקו את המסורת הזאת, או שיחזקו את מה שאמר ברבנאל, שהוא מתנבא מכוח רבותיו, מכוח אלישע. המסע אשר חזר חבקוק הנביא, אדן השם שיבתי ולא תשמע, אזעק אליך חמס ולא תושיע, למה תרייני עוול ועמל תביד ושוד וחמס לנגדי ויריבום אדון נישא. אם אתה מצרף את מה שיש בראש ההפטרה שלנו על העושק הנוראי הזה, שהנושה, ולא חשוב עכשיו הזיהוי החזל, מי היה הנושה הזה? זאת אומרת שזה נוגע גם בפירמידה השלטונית, זה יהורם. זאת אומרת, באים לקחת ילדים בעוון חוב כספי, על כן תפוק תורה, לא יצא לנצר משפט, כי רשע מכתיר את הצדיק, על כן יצא משפט מעוקל. תיאור מצב חברתי משפטי בשפל המדרגה. הנושא הכללי בחבקוק, כמעט בשלושת הפרקים, זה בעיית הגמול. זאת אומרת, הנהגה לא בצדק בעולם, אבל בצורה מיוחדת בחבקוק ההדגשה היא לא על העוול ברשות הפרט, אלא ברשות הכלל. זאת אומרת, למה עם ישראל סובל? צדיק ורע לו. לא במובן פרטי, אלא במובן לאומי. מדוע הרשעים הכובשים את ישראל, מדוע הממלכות האליליות הללו מנצחות? ויענני השם, ויאמר, כתוב חזון, ובער על הלוחות, למען ירוץ קורא בו. צריכים לרוץ, אולי לאיש האלוקים, צריכים לרוץ לשמוע את דבר השם. כי עוד חזון למועד, למועד הזה כעת חיה, אם מי שירצה לחפש פה מילים מקשרות לדבר הזה, אולי, ויפח לקץ ולא יחזב, אל תחזב בשפחתך. אם יתמאמה, חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר, לכש שתבוא הגאולה. הנה יופלה לא ישרה נפשה בו, וצדיק באמונתו יחיה. בא חבקוק והעמידם על אחת. זה הדגל החבקוקי. זה הדגל, זוהי התרומה הגדולה של חבקוק. כל התרייג מקופלים בדבר הזה. צדיק באמונתו יחיה. הילד הזה, הוא הביא את המשמעות הזאת. פרספקטיבה היסטורית. תחכה. אל תחזה בשברתך. טוב, יש לך קושייה. נתרץ אותה. אלישע יתרץ אותה. אנחנו, יש לנו קושייה. איך יהיה התירוץ עלי בת הספרדים? הספרדים שאמרו שלום, אנחנו לא יודעים מה יקרה, גיבלת, מה, אל תחזה בשפחתך, הרי יבטיח. על כל פנים, אל המנבואות של חבקוק, אלא ראינו שיש המשך לסיפור הזה, וזה האדם שקם על רגליו, כשהוא נגע רק באלישע, לפי שיטה אחת בחזל, כאן התקיימה הבטחתו של אליהו פי שניים. פעם אחת הוא החיה את אלישע החיה את בן השונמית, ופעם שנייה במותו של אלישע. מה יש? הוא היה קבור, והייתה איזה מומה, חבר'ה קדיש שנבלו, זרקו את המיטה וברחו. כיוון שהמיטה הזאת נגעה בקבר של אלישע, אז הוא קם על רגליו. לא מסופר מה היה הלאה. אז יש במדרש ככה. המדרש הוא בתהילים חבב על הפסוק, אל תאסוף עם חטאים נפשי. ותחבטה ויגע האיש בעצמות אלישע ויחי ויקום על רגליו. תני, על רגליו עמד, ולביתו לא הלך. למה הוא נעצר פה? אלא הוא קם, ומת. הראו, אתה רואה, אפשר להחיות, אבל לא מגיע לו להמשיך לחיות. אלא מת ונקבר במקום אחר, משום שנאמר, אל תאסוף עם חטאים נפשי. ומי היה זה? הנה, חזל לא הסתפקו באנונימיות הזאת. בנה של שונמית. שנאמר ויגדל הילד, ויהי היום ויצא אל אביו, והשליחו אותו במותו פעם שנייה בקבר אלישע שיחיה, וחזר וחיה, וקם ומת. פעם שלישית קברו במקום אחר. ולמה מת? לפי שהיה רשע. הרי לנו שיטה חולקת בחזל, זה לא היה יכול להיות חבקוק. כי מדברים עליו מפורש שהיה רשע, וכו'. אכן, הריכוז של השיטות בקשר לזיהוי, מופיע בצורה מרוכזת בפרקי דרבלזר.
והלך לשונם אלישע, וקיבלתו אישה גדולה בכבוד גדול, אחותה של אבישג השונמית. אז המדרש הסיק מסקנה מזה שהשונמית מופיעה כאן אצלנו כסתומה, ועשרות רבות של שנים היא מופיעה לפני זה כאבישג, היא אחותה. שתי נשים שונמיות. אלא זה לא מספיק, אשתו של עידו הנביא, או היהודי הזה עובד בה עם הקוצרים, האיש הסתום הזה שכזה מין סתום, אולי גם אישיותו סתואה, הוא עידו הנביא, וקיבלתו בכבוד גדול. אמרה אישה לבעלה, איש האלוהים זה קדוש, אין אישה יכולה להסתכל בפניו שלא תמות, שנאמר נעשנה עליית קיר קטנה, וכל פעם שהוא עובר יסור אל העלייה, ובנו והכינו והתקינו. לאחר ימים היה עובר אל שונם ויסר אל העלייה, שנאמר ויהי היום ויבוא שם, ונקרא לשונמית וירם אותו בפתח. ולמה עמדה בפתח? שלא הייתה יכולה להסתכל בפניו. אמר לה למועד הזה, כעת חיית חובקת בן. אמרה לו, אדוני זקן מאוד, וחדלה ממני אורח נשים, ואי אפשר לעשות הדבר הזה, אל אדוני איש האלוהים. אל תחזב בשפחתך. רב זכריה אומר, רצון יריב יעשה. עשה הקדוש ברוך הוא רצון של נביא, והרה וילדה וגדל הילד, ויצא לפוגת נפש לראות בקוצרים, לא לעבוד, ככה להתרבר. וקראו אסון שנאמר ויצא אל אביו אל הקוצרים וימות, והלכה אישה להר הכרמל ונפלה על פניה ארצה לפני אלישע. אמר לה, אמרה לו, הלוואי שהייתה כלי ריקם, אין איש, גמר, השלמתי עם זה שאין לי ילדים, אלא פתאום, אלא שנתמלא ונשפח, אל תחזה בשפרתך. נראה עכשיו מה כתב הרד"ל מבית מדרשו של הגר"א, דור אחריו, אבל בקיאות עצומה, גאון עולם. וקיבלתו אישה גדולה בכבוד גדול, ממה שחוזר ושונה לאלן דעדי קיבלתו בכבוד גדול. משמע כאן קצת שהזכירו כאן לפרש לשון אישה גדולה, שהוא כמו שכתוב בזוהר שקראנו עכשיו, גדולה בעובדה, גדולה במעשיה, וזה שנאמר שהגדיל המעשה לכבדו בכבוד גדול. אחותה של אבישג הוא נשונמית. אף שאבישג השונמית הייתה בסוף ימי דוד נערה, ועד ימי אלישע שהיה בימי יהושפט היה יותר מ-130 שנה אז, אין לתמוע בזה שתהיה השונמית הזאת אחותה. כי גם השונמית הזאת הייתה זקנה, כמו שכתבנו לאל, שחדל ממנה אורך נשים. ויש לומר שנולדה לאביה כשהייתה אבישג כבר זקנה. קיצר, הוא נדחק פה. וסמך לדבר, קצת הדבר, יש לומר מה שכתוב, קרא לשונמית הזאת, משמע שגם השונמית האחרת, היהודיה במקרא, העסיק אותו בעיית הזיהוי, שהיא אבישג השונמית, עדיין הייתה חייב, גם הייתה שם בבית, לכן הוא צריך לבאר. עכשיו יש פה דברים קבליים, לא מצאתי את המקור, לא יודע פשט. וזה שנאמר שהייתה אחותה, יש לכוונו למה שאמרו זל, לא מצאתי את מאיפה הם אמרו, שאין משורש רחל ולאה אחיות. וזה שנאמר אישה גדולה, כדעת אמרת, שם הגדולה, שם הגדולה לאה. ואבישג רחל הייתה יפת תואר, לכן הייתה נערה יפה בכל גבול ישראל. בסדר, אז נעזוב את זה, אבל יש פה איזה נתון של זיהוי. אני אשמח אם מישהו יגלה לי איפה המקור הזה שזה שתי אחיות, או שיש להם בחינה של שתי אחיות, וזה בבואה מאוחרת של רחל ולאה. אשתו של עידו הנביא, לגרסה זו משמע שבא לומר שבעלה היא האיש הזקן, הוא עידו הנביא, אבל זה אינו, הוא לא יכול לקבל את זה, שעידו הנביא הוא איש האלוקים שבא אל ירובעם ונהרג מן האריה שהיכהו בימי ירובעם, כמו שאמרו בסדר עולם רב בפרק חב ובסנהדרין ובתנחומי תולדות הזוהר, וזה זמן רב קודם אלישע, הוא מת כבר אז, אי אפשר להגיד שהוא יריך ימים, כתוב מפורש שהוא נהרג. ודוחק לומר שהייתה תחילה אשתו של עידו הנביא, ואישה הזקן הכתוב כאן הוא בעלה השני, גם אם כך, תהיה היא זקנה מאוד קרובה למאה, והרי ממה שאמר גחזי, ואישה זקן משמע שהיא לא הייתה כל כך זקנה. אז הוא לא יודע איך לפרש את זה, לכן הוא נזקק לפתרון. ובילקות הגרסה אמו של עידו הנביא, וכן הוא ברדק, הרדק גם כן הייתה לו מסורת כזו בשם המדרש הזה. ולפי, זאת אומרת, הוא ניסה לומר שיש פה כאילו צריך תיקון בפרקי דרב לזר. ולפי זה אין קושיה ממיתת עידו בימי רובם, אבל תגדל הקושיה ביותר מזקנתה, ואם היא הייתה אמו של עידו הנביא, אז היא עוד דור, אז היא צריכה להיות יהודיה בת 150, ואפשר העיקר, צריך לומר, עודד הנביא, לא עידו אלא עודד, שיתנבא בימי עשה, וימי קרוב הוא להיות בימי אלישע, שיהיה בימי יושבת בנו של עשה, וכן נמצא עידו הנביא, עודד הנביא בימי אחז, ומדברי הרד"ק משמע שהכל אחד, אז קשה אם כן האריך ימים קרוב ל-200 שנה, ולפי זה ייתכן הגרסה אשתו או אמו בזוהר, שהייתה אמו של חבקוק,
אנחנו והיא גרסי אני כאן אמו של עידו הנביא יהיה משמע שחלוק הפרק את דלרבי זה ממה שלא הזכיר את חבקוק. אני לא אכנס כל הפרטים, מי שירצה יעקב יראה את החשבון המתמטי הנכון, אבל איך תלמידי חכמים בקליבר הזה בבקיאות מופלאה צירפו דברים ובדקו את כל המסורות הללו אם אכן הדבר הזה עומד בפני ההיגיון. עכשיו נראה מה יש בדברי חז"ל על הגברת הזאת. כתוב במדרש, איקונים של חווה נמסרו לראשי הדורות. ראשי הדורות, בכל דור ודור, היה להם סקיצה איך נראתה חווה. חווה בוודאי הייתה היפיפייה ביותר שישנה. זה התוצאה המוגמר של הקדוש ברוך הוא. והיו מודדים את היופי במשך הדורות, היו מודדים בהתאם לאותה סקיצה, באותם איזה תמונה, איזה ציורים, איזה קווי אופי. להלן כתיב, והנערה יפה עד מאוד. מה יפה מה שתגיד מאוד? מה זה עד מאוד? מגעת עד איקונין של חווה. זאת אומרת, יש לנו פה עסק עם אבישג השונמית, שהיופי שלה הוא איזה יופי בראשיתי, איזה יופי ראשוני, והיא במשפחה הזאת של שונמית. עכשיו אנחנו חוזרים למה שהוא הציע על עידו הנביא. זה מופיע כמה פעמים בדברי הימים. ושאר דברי שלמה הראשונים והאחרונים, הלא הם כתובים על דברי נתן הנביא ועל נבואת אחיה השילוני, ובחזות יעידו החוזה על ירובם בנבד. ודברי רחבם הראשונים והאחרונים, הלא הם כתובים בדברי שמעיה הנביא ועידו החוזה להתייחס, ומלחמת רחבם וירבם כל הימים. ועזריה בן עודד, עזריה בן עודד, הייתה עליו רוח אלוהים. ויצא לפני אסף ויאמר לו, שמעוני אסף וכל יהודה בנימין, השם עמכם וכו' וכו'. וכשמוע אסף הדברים האלה והנבואה עודד הנביא, זה ביטוי קשה, והנבואה של עודד הנביא וכו'. אז כתוב ברד"ק, והנבואה עודד הנביא, חסר הנסמך. ופירוש הנבואה, נבואת עודד הנביא. וכן ואהרון הברית ואחרים זולתו, פירוש הנבואה לעודד הנביא, והנה הנבואה הייתה לעזריה בן עודד, ואיך אמר והנבואה עודד הנביא? אלא רצה לומר בן עודד הנביא. אז יש לנו פה באגבוך עוד איזה מין דבר, לא הוא אלא בנו. בערך כמו שהוא אמר, זה לא הוא אלא הכוונה לצאצא שיבוא. כמו לעיני חנמאל דודי שרצה לומר בן דודי. ואילו ברלבא כתוב, הנה קרא נבואת עודד הנביא, הנבואה שהתנבא בו, בנו, כי בזה הספר ייחס במקומות רבים ענייני הבן לאב. זאת אומרת, בדברי הימים יש מין כלל כזה. ולזה תמצא שיאמר שאב הוליד הבנים שהיו מזרעו אחר כמה דורות, כמו שנדבר בראש הספר. זאת אומרת, גם אם לפעמים כתוב שפלויני הוליד את אלמויני, זה יכול להיות שהכוונה היא לנין שלו, או לדור אחר. זאת אומרת, לא תמיד ההוראות הביולוגיות הן כוונה גם לשרשרת ביולוגית. זה שוב, נפקימין לנו לגבי הכלים שבעזרתם חזל מזהים דורות אחרים ומצרפים זה לזה, כמו שאומרים שחבקוק הוא בנו, ואילו יכול להיות שהוא בן בנו וכו'. ושם היה נביא לשם עודד שמו, ויצא לפני הצבא, לא כל כך ברור אם כולם זהים, ויצא לפני הצבא הבא לשומרון והיום לא וכו' וכו'. הנקודות האלה הם בשביל לסייע בהבנת דברי הרד"ל על הזיהוי של עידו הנביא, עודד הנביא, ולפי הצעות שלו זה בהחלט יכול להתקרב לזמן שאנחנו עומדים. רב צודק שלא היו לו ילדים, כתב ספר בשם פוקד עקרים, ועשה חשבון של כל שמונה העקרות שנזכרות בתנך, ומה שמסופר על פקידתן. והשונמית הכירה בו מסתמה, היה גם מדרגתה בקדושה יתרה. בשביל להיות מבין על אלישה, צריכים היא בעצמו להיות במדרגה. ולא לחינם קראה, כתוב אישה גדולה, ובזוהר שם גדולה בעובדה על כל שער נשי. ופקידת הכרה זו של השונמית, היא האחרון הנמצא בתנך. כי כל פקידה שנכתב בכתוב לדורות עולם היא פתיחת שער מחודש שנפטר בפקידה זו, וזה השער האחרון ואין עוד. דהיינו, גם מבחינה היסטורית יש לשונמית הזאת איזה משקל מיוחד במינו. ופעם נוספת הוא כתב בפרי צדיק, בזוהר הקדוש, זה פרשת בשלח, פתח רב שמעון תפילה לחבקוק, תחזה מי גבעי ביום ושם אישה גדולה, מה אישה גדולה היא גדולה בעובדי, בהגעות של רב חיים ויטל, שהייתה גלגול חווה, ונקראה גדולה כמו אדם הראשון אדם גדול. וכאן דאמר דשולמית הייתה גלגול חווה ונקראת אישה גדולה, היינו שתקנה כל פגם הנחש. איזה מימד בראשיתי, ראשוני כזה, וזה כמובן גם מה שיש בניגלה, על אבישג השונמית שיפה עד מאוד, חווה פה גם כן איכשהו בתמונה. עכשיו אנחנו נחזור לספרדים. ותומר שלום! מה שלום? מי שלום? הרי כל מה שאת הולכת אליו זה בגלל דבר אחר. אז כתוב ברלב"ג, לא רצתה לפתוח פיה לרעה.
וכך יש גם באחרים. וזה נפקי מיני גם לגבי הנהגה בת ימינו. אתה יודע שיש כבר גזרה רעה. אל תוציא את זה מהפה. אפשר.
סיפר לי רב אריה לוין, שהיה כל ליל שבת לומד הפטרה עם אשתו. הגיע פרשת וירא. למדו את ההפטרה. אז שאלתי אותה, היא רצה לאיש האלוקים, מפני שהילד מת מושכב על מיטתו של אלישע, והיא מתקרבת להר הכרמל, היא רצה את כל העמק, מישהו נהם? זאת אומרת, אחד משלוחות הכרמל, אולי על יד זיכרון או קצת יותר למעלה, והוא אומר לה, לך תשאל, שלום לך, שלום אישך, שלום הילד, הכל בלי שמות, הכל סתם, בסדר. ואתה אומר שלום, איך מותר להוציא דבר מנבא? הייתה צריכה לומר, מה שלום זה משהו, הכל, מה הכל בסדר? אני רצה אליו. פעמיים היא אומרת שלום. פעם היא אמרה שלום לבעלה, תעזוב אותי עכשיו. ועכשיו היא אומרת שלום. למה אלישע שולח? אלישע רוצה לדעת קודם. אז איך, לא מעניין אותה, היא רוצה להגיע אליו. אומר, בתום השלום, איך אפשר? כך מספר לרב אריה לוין שהוא שאל את אשתו, איך מי שידע כמה רב אריה היה נזר בלשונו, הוא לא הבין איך מותר היה לשקר ואיך התנך שימר את השקר הזה.
עוד שימיר גיזוק, אז היא אמרה לי, אריה, בוא זה מדיר. מה קרה לך, אריה?
אני מצטט. אם לרגע הייתה אישה שונמית חושבת שלא שלום לילד, אז אלישה לא היה יכול להחיות אותו. כל מה שאלישה יכול היה להחיות, מכיוון שהיא אמרה, אריה, אל תחזה בשפחתך. יש לה הבטחה. אז נדמה לה, כן, מת, לא, לא מעניין אותה. הנביא הזה הוא ערב בדבר. אבל לא יחזב מה שאמר חבקוק, עוד חזון למועד, אותו מועד כעת חיה. לא יחזב, אל תחזב בשפחתך. אז, ורב אריה, זה היה, כשהוא סיפר את זה לי, היה שנים רבות אחרי שאשתו נפטרה. אז הוא קילס מאוד, הוא אומר, לאיזה דרגת אמונה והבנה היא הגיעה. זאת אומרת, לדרגת אמונה כל כך עמוקה, שלא יכול להיות שדבר הנביא לא יקום. בסדר, עד כאן הסיפור. אז קודם כל, מכוח השיחה הזאת, בליל שבת, שם בחדר הקטן, בשכונת משכנות בירושלים, המנהג הספרדי קם על עמדו. ואת אומר שלום, כאן מסתיימת ההפטרה. זה שיא השיאים. מה אתה צריך חוכמה אשכנזית לדעת איך השלום הזה מתקיים? ואת אומר שלום, כי יש לי הבטחה. מה אכפת? אחרי שאני בטוחה שלום, איך יחיה? מה יחיה? לא מעניין אותי. את הולכת ואת אומר שלום. אני הולכת כי אני בטוחה שהשלום הזה יבוא. אלא מה צריכים עכשיו לעשות איזה השתדלס שהשלום הזה יתבצע? אבל שיא עמוק. זאת אומרת, מונחת פה אמונה עמוקה מאוד בשלום ונגמר הסיפור. טוב, אתה רוצה לדעת לך סוף? בתיסה את נבט את זה. אלא שמה שאמרה אשתו של רב אריה, חמותו של הרב אלישיב שיחיה, כתוב במשך חוכמה. עיקר תחיית המת הייתה באמונתה התמימה בנביא. ובשביל האמונה צדיק יחיה את בנה. לכן על ידי גחזי שלא האמינה בו, שידע כמדרשם, הוא קדוש ואין משרתיו קודש. וכן אמרה חי נפש השם וחי נפש חיים מסווקה, לכן לא יחיה הנער. אבל אלישה שהאמינה בו, הוא יחיה הנער. לכן לנסות גודל אמונתה בהנביא אלישה, עשה השם יתברך שהעלי ממנו. הרי אלישה לרגע תמיה, תניח לה והשם העלי ממני. מה היא נפקי מיני? אלישע אומר, גבלת, הרי אני חתמתי על צ'ק, והקדוש ברוך הוא ערב בדבר. מה הוא עשה לי פה תרגיל, אין כיסוי לצ'ק הזה? מה קורה פה? למה הוא העלי ממני? אז הוא העלי ממני, הוא שלח לי שאול לשלום הילד. אז היא חשבה בלבא, מה? גם הוא כבר לא יודע? זאת אומרת, היה לה פה עוד ניסיון. היא הולכת אליו להר הכרמל, כי היא בטוחה שהוא יחיה אותה. היא הייתה בטוחה שהוא יודע הכל, אלא היא רק צריכה לבוא. והוא שולח לה את גחזי, והוא שואל כמו אחד האדם, אז מה הייתה צריכה לעשות? הסתובבת, גמרנו, אבות, מה אני כבר מבקש ממנו? היא אומרת, לא, אתה, זאת אומרת, למרות שהיה לה ניסיון לא להאמין בו, היא התמידה באמונה, ובכל זאת האמינה בו. לא נפל מלבבה שום חיסרון אמונה בנביא, כי הבן אשר נתן לה יהיה בן קיימה, וחיו יחיה. לכן בזכות זה יחיה בנה, ולכן לא נאמר וישמע השם בקול אלישע, כמו שכתוב באליהו. נעזור עכשיו את תיארות הנוספות שיש לו. עכשיו אנחנו חוזרים למה סיפר חבקוק. כשחבקוק ביקש לבטא את האמונה העצומה בסדר עולם מתוקן, אתה רואה כסדים באים על ירושלים, אתה רואה את החורבן, בא חבקוק והעמידם על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. בוא נקרא את זה אחרת. וצדיק באמונתו של המאמין בו יחיה. חבקוק אמר, תסתכלו עליי, אני ההוכחה, אני ההוכחה, אמא שלי, היה לה ניסיונות, אל תחזב בשפחתך, והנביא שואל אותה, מה שלומי כשאני מושכב מת על המיטה? אז אתה רואה שאם מאמינים, אפשר להחיות. אולי לזה רומז המשך חוכמה, כשהוא אומר בשורה השנייה, ובשביל האמונה צדיק יחיה את בנה. כמעט בטוח ש... אבל הוא לא אמר את זה. לעומת זה אמר את זה אדמור, מגור בעל בית ישראל. זה פרשת אמור. ועל ידי אמונת חכמים, בא לאמונת השם יתברך. בא חבקוק צדיק באמונתו, יחיה יחיה אחרים. זה דבר ידוע, שאביו של הבית ישראל, האדמור הזקן מגור, היה מאוד מאוד מחבב את משך חוכמה. כל שבת לומד את כל הפרשה. ודבר לא מצוי, שהוא כאדמור חסידים, והם ישבו יחד בוועידות לענייני ארץ ישראל. והוא היה מצטט אותו, איתה בספרים, איתה במשך חוכמה. זאת אומרת, אז בנו הלך בעקבותיו. אז אולי לזה התכוון המשך חוכמה, ואולי כאן היה פטנט שעשה בית ישראל. וצדיק באמונתו יחיה, יחיה אחרים על ידי האמונה. מה שיש בעמוד הנוסף, זה כבר גולש לתחום ההלכה. מה ביקשה האישה הזאת אשר החיה אותה אלישע? היא ביקשה שהיא רוצה את הבית שלה ואת השדה, אחרי 7 שנים. רגע, ומה עם חזוקה? נו, אז זה כבר סוגיה ארוכה בבבא בתרא. אם מחזיקים בנכסי בורח, יש חזקה, אין חזקה וכו'. אז על הסוגיה הזאת, גם בבבא קמא וגם בבבא מציעא, כתוב בחידושי התרתם סופר. ובחידושי תורה שלי, פרשת וירא, כבר דיברנו על כך, שהחתם סופר במוצאי שבת היה כותב כל דברים שעלו לו בשבת בלימוד פרשת השבוע. אז יש החתם סופר על התורה, והוא אומר, ובחידושי תורה שלי, פרשת וירא, דהדאי שאתה, בשנה הזאת אמרתי, ויש פה בהערה למטה, ציטוט, נתפס בחתם סופר על התורה מחידושי ההפטרה כשהחיה, והיות שמרן זל בירר שם דבריו ביתר סט, אז הוא מעתיק פה את כל לשונו ואת כל החשבונות הללו, מה אמר גחזי וכו' וכו'. אני קורא אבל מה שיש בחידושי בבא מציעא. הראשונים סבירו לדעין הפירוש בירושלמי שהוחזר לה השדה שלו מדין. למה היה צריך המלך לשלוח לה סריס כדי לקבוע את זה? אלא הנה המחזיקים היו ראויים לירש לבעלה הזקן. ולא האמינו הבנה שנפקדה השונמית על ידי פקידת אלישע. הזקן הזה היו לו אחיינים וכו' וכו'. ועכשיו יש להם בעיה, מה עם השדה? אלא מה, יש לו בן? שטופ, זה לא בן שלו. ולא האמינו הבנה שנפקדה השונמית על ידי פקידת אלישע. אלא אסופים מן השוק הביאה, כאשר נחשדה אימנו שרה, ויש לך עוד פעם קשר בין הפרשה להפטרה. ומדי החזיקו המערערים בקרקע כמה שנים, ולא מחתה השונמית היא ובנה, סברו שעודה שאינו בן הזקן, וכיוון דקאים עלן מחזיקים בנושאי בורח, לא היה כוח בסנברין, לא הוציאה מחזקתם. החתה שאמר גחזי למלך, זאת האישה, וזה בנה שהחיה אלישע. יש פה עדות, נתברר שבנה מבעלה הוא, ואלישע החיה. ולהביד רחמנה ניסה לשיקרה, ונתן לה מלך סריס להשיב לה כל בדין תורה, לא רק מדין המלך ואת אישה פיר. אז מי שירצה, זה מתיקות יפה בחתם סופר, גם בערו למטה, איך גם יסודות בהלכה של חזקה ושל מי שבורר ושבע שנים, ולמה הוא ציווה להשיב לה את כל התבועות השדה במשך כל 7 שנים שהם לא אכלו כלא כדין וכו' וכו' וכו'. בטלז, למדו תנ"ך כהוגן, כמו שאמרנו, גם בעל דעת סופרים היה טלזאי. ואחד מראשי הישיבה בטלז, יהודי שחי עוד היום, כתב ספר על התנך, והוא העיר על דברי החתם סופר. ונראה מדבריו, דבעלה מת כבר, והנה כשהלכה לפלישתים, משמע שעדיין בעלה היה קיים, הוא דכתיב ולכי את וביתך, ואל מי הוא התכוון. אבל כשחזרה כתיב, אתה שבאישה, הוא משמע דבעלה הזקן מת כבר. על זה הוא העיר, על דברי החתם סופר, אינו מובן. דלוג החזי שהיא, שזה בנה שיחיה אלישה, לא היה כי עם עד אחד, איך על עד אחד מאמינים? ועוד למה הוא צריך להעיד שהחיה אלישה אותו, ולמה לא איש שזה היה בנה ולא הסופי, שילדה בן מן... טוב, אז מבחינת הלכה אפשר להתפלפל עם ההערה שלו על החתם סופר נכונה או לא. אבל על כל פנים, היוצא לנו מדברנו. סוגיה שכדאי לשנות אותה פעם נוספת. המקרא הוא סתום, והוא סתום בתוך הסוגיה הגדולה של סתימות, מכיוון שמבקשים להעמיד במרכז את המאורה. הוא מפורש בדברי חז"ל, מכיוון שמבקשים להבליט את תווי האופי, את קווי האופי של האישים הפועלים, כדי שההשפעה תהיה הרבה יותר קונקרטית ומשמעותית, כי יש לך פה עסק עם אנשים שאתה יודע מי הם, ומה הייחוד שלהם, ומי האחות שלהם, ומי הבן שלהם, ומי הבן בן שלהם, ומי האבא שלהם, והספק אם זה בן או לא בן, ויש לך פה עדות עליהם, ואז ממילא העסק הוא לא מקבל קונקרטיות הרבה יותר גדולה. אבל גם לאחר שאנחנו פותרים את האישים הללו ויודעים מי הם, אנחנו למדים פה את הלקח המופלא בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא אמר, זה לא ישוב ריקם. האמונה המופלאה הזאת של האישה, למרות שהיו לו כל ההסברים שבעולם, אותה סתימות שראינו גם בעקידה, ויש לנו עוד פעם קשר לפרשה, שעלה אולי, יש, לא יודע, אבל אני יודע שדבר השם יקום. דבר השם יקום הוא זה שמעמיד בחבקוק ועמידם על אחת. צדיק באמונתו יחיה.